כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם, דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אני עם אליאב אלאלוף, יועץ למותגים ואנשים שחי על התפר בין שיווק לבין כלכלה התנהגותית. מחבר הספר למה כדאי להיות לטובת הכריש, מעביר הרצאות וסדנאות למציאת הזון שלנו, סטורי טלינג ומוח קונה, מוח מוכר. שלום אליאב.
אמן, מה קורה?
מעולה, מעולה, כיף שאתה פה איתי היום.
כיף של להיות פה.
אני רוצה קודם לספר לכולם חמישה דברים שלא יודעים עליך. אז דבר ראשון זה שאתה גר במושב קטן בעמק חפר ולא בתל אביב. הדבר השני זה שהתחלת את הקריירה ככתב שוק ההון בגלובס ב-1997, עוד לפני שדה מרקר היה קיים. עבדת כמנהל מידע תחרותי בקומברס. היית סמנכ"ל השיווק של סטארט-אפ, איך הוגים את זה? אקסיס מובייל?
כן,
אמרתי נכון?
אקסיס מובייל.
עבדת, למדת וגרת ב-20 מדינות, ואתה גרוש ללא ילדים, אז אחרי ההצגה המפוארת הזאת, אני ממש אשמח לדעת איך הצלחת להגיע לעבוד, ללמוד ולגור ב-20 מדינות.
אני מניח שזה חוסר מזל, לא?
למה ככה? זה נראה לי מזל גדול.
הוא מור כזה ציני. קודם כל, זה מאוד משך אותי ללכת ולראות עולם, באופן כללי. כשסיימתי שירות צבאי, וכל החברים נסעו לדרום אמריקה, אני דווקא בחרתי לנסוע לניו יורק, ולעבוד במחירות. למדתי שם ממש למכור, זה היה כאילו התפקיד הראשון האמיתי שלי, לפני זה הייתי שליח בפיצה, אבל מחירות זה היה התפקיד הראשון האמיתי. גם למדתי שם את ההבדלים בין האזורים השונים בניו יורק, זאת אומרת, יש אזור שאתה מוכר לאנשים שהם דמוקרטיים ולבנים, ושאלה לי מושג כאילו מה זה אומר דמוקרטיים, אבל למדתי, ואז עברתי לחנות אחרת שהם, שבה רוב הלקוחות היו היספנים ושחורים, וזה כאילו, אתה באותה עיר והתנהגות אחרת לגמרי, מנטליות שונה, שיטות מחירות, קונים דברים אחרת ומסתכלים על העולם בצורה שונה, ולמדתי ממש למכור שם, זה היה בית ספר טוב. משם המשכתי ללמוד משפטים, למדתי באנגליה, אחרי זה עשיתי איזשהו חילופי סטודנטים להולנד, היה צ'ופר שנתנו לתלמידים מצטיינים. חזרתי לארץ, ואחרי כמה שנים שעבדתי בעיתון, לקחו אותי, כאילו גייסו אותי לסטארט-אפ, ואחרי זה לחברה גדולה, קומברס והייטק. קצור, יצא לי כאילו מתוקף ההייטק לטוס ולעבוד בהרבה מאוד מקומות. אז חוויתי הרבה מאוד תרבויות שונות, כאילו זה עולם מרתק, מי שאוהב תרבויות שונות, מי שאוהב, כאילו זה נותן לך פרספקטיבה מאוד רחבה, על כל הנושא של, יש הרבה מאוד דברים שאתה חושב שהם הם אחרת בגלל תרבות, והם לא. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שגיליתי שהם לא, לתרבות יש השפעה כמובן, אבל אני יכול לספר לך על מקרה ספציפי של אחד, כאילו מוצר שהצליח להימחר במעולה בגרמניה, אבל לא באוסטריה. נמכר מצוין בפינלנד, אבל לא בשוודיה, נמכר מצוין בספרד ולא בפורטוגל. נמכר מצוין באנגליה ולא בסקוטלנד. ואז אתה אומר, אוקיי, איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות?
כאילו, הרי התרבויות שם אותו דבר כמעט. ומסתבר שההבדל היה בשיווק, בחברות האוסטריות ששיווקו את המוצר, אמרו לך, הנה, יש לך מוצר כזה וכזה, אם אתה רוצה לבטל אותו, תלחץ 1-2-3 כוכבית. ובחברות בחברה בגרמניה, אמרו להם, בוא תלמד איך להשתמש במוצר. ורק בסוף, אם אתה רוצה להסיר אותו, מסבירו לך איך להסיר אותו. אבל קודם כל שיווקו את המוצר. הרבה ממה שאנחנו קוראים בעיות תרבותיות, קשורות לזה שאנחנו פשוט לא תורכים לשווק.
יש טווח ענק בין מה שאתה מספר לי עליו בניו יורק כאיש מחירות ואחר כך הייטק, לבין מה שאתה עושה היום כמעביר הרצאות למציאת הזון וסטורי טלינג וכל הדברים האלה. מה קורה שם בטווח הזה בין...
אני אגיד לך מה העניין של... וזה אחד האתגרים המשמעותיים, כאילו, הסיבה שהגעתי כאילו גם לנושא של למצוא את הזון, זה בגלל ש... גם אני באופן אישי חוויתי תסכול מהקריירה, וגם הרבה אנשים שאני מכיר שהם נחשבים לו מצליחים לפי כל קנה מידה. זאת אומרת, אנשים שעשו אקזיטים של עשרות מיליוני דולרים, שיש להם, הם נשואים, ילדים, ויש להם כאילו על הנייר הכל. והם קמים בבוקר ואומרים, וואלה, זה לא מה שאני רוצה. זה לא כיף לי. עכשיו, כאילו, זה קצת מביך להגיד את זה, כי אתה אומר, מה, כאילו, תגיד תודה על מה שיש, תתבייש לך, ואתה כל כך עשיר, ובאם אומר לי, לא נעים לי להגיד זה לכל אחד, כי אנשים לא יבינו את זה, אבל לא כיף לי לקום בבוקר, אני רוצה לעשות משהו שאני ארגיש שאני מועיל בו, אני לא רוצה לעבודה בשביל פרנסה, אני לא רוצה להתבטל כי יש לי כסף, אני רוצה לתרום, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה משהו שהוא משמעותי לי. ופגשתי לא מעט אנשים שהם, נחשבים מצליחים בעיני אחרים, אבל לא בעיני עצמם. ואז עלתה השאלה של, מה זה הצלחה בעיניך? איך אתה בעצם מגיע למקום שבו אתה אומר, מה ההצלחה שלי? לא מה ההצלחה של אחרים, או מה אחרים חושבים שהוא מוצלח, או מה איזה סטנדרט של הצלחה. מה שלי? וזו שאלה, זו שאלה שקשה להתמודד איתה, כי זו שאלה מורכבת. היא מורכבת מהרבה מאוד שאלות. לא, זה לא שאלה אחת באמת.
אני חושבת... אתה אומר את הדברים האלה ואני אומרת, זה המון דברים, אתה יודע, לא מזמן, ממש מתחילת השנה, אז ישבתי ככה על כל היעדים ועשינו איזשהו מספר משווקים, ישבנו באיזשהו מאסטרמיינד והצבנו יעדים ל-25 שנים קדימה. ואחד מהדברים שהם מאוד מאוד קשים, זה להצליח ולראות את עצמך, איפה תהיה בעוד 25 שנים, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, ואני חושבת שגם כשבן אדם נמצא באיזשהו מקום של חוסר סביעות רצון ביום יום שלו, להצליח להסתכל קדימה ולהגיד, רגע, אבל איפה אני כן אהיה מרוצה, זה איזושהי נקודת מבט שמאוד קשה להפוך אותה לקונקרטית.
אני חושב שהניסיון לחזות את העתיד הוא חסר תוחלת, ומה שאתה צריך לעשות זה להבין באיזה מסלול אתה צריך ללכת. וקודם כל, כאילו, לי באופן אישי, אני הגעתי לזה שלפני כמה שנים הייתי, כן, עזרתי להקים קרן הון סיכון, הייתי שותף מייסד של קרן הון סיכון, שגייסה 50 מיליון דולר, קרן בינלאומית, עם נוכחות בסיליקון ואלי וסין ובייג'ין וסידני באוסטרליה וכמובן אני בישראל, וכאילו הכל נשמע ממש טוב, נכון? כאילו, ואתה מקבל כסף להשקיע ואתה כאילו זה שגוזר חורץ גורלות של סטארט-אפים, אם יקבלו כסף או לא, ואתה מקבל כסף בטוח כל חודש, וזה הרבה כסף גם, ואני מסתכל על זה ואני אומר, וואו, זה לא כיף לי. וכאילו, עכשיו אתה מספר את זה לאנשים, אז הוא אומר, מה לא כיף, מה אכפת לך, כסף הזה, מה אכפת לך, כאילו, הגישה הזאת, ואתה אומר, לא, אבל אחד הדברים שנורא חשובים לי, זה להרגיש שאני מועיל לאנשים, ושאני תורם, וברגע שאתה הופך להיות ארנק בעיני אנשים, וזה מה שעבר, כאילו, אם אתה משקיע, אתה ארנק, אתה לא בן אדם, אתה ארנק, אז כאילו, זה כמו שאת בחורה ממש, ממש מושכת, שנכנסת לבר, וכולם מתקיפים אותך, כי ברור שכאילו הם רוצים רק דבר אחד, כן, וככה הרגשתי, כאילו זה לא משנה מה יש לך בפנים, משנה רק מה אנשים רואים, וזה היה כאילו, זה לא מה שרציתי. רציתי שאנשים יקשיבו לי, רציתי לחשוב ביחד עם היזמים, רציתי לייעץ, רציתי לעזור, אבל הם לא רצו את זה, הם רצו רק כסף וזהו. כאילו, אחד אמר לי בגילוי לב, יזם אחד, אומר לי, תראה, אני הפכתי להיות יזם, לא כי אני רוצה לשמוע עצות מאנשים אחרים, אני רוצה להיות יזם, כי אני רוצה כאילו לעשות לבד. אני לא רוצה בוס, תביא את הכסף ותתן לי לעבוד. וזה כאילו, אגב, כאילו סופר לגיטימי, כאילו, זה באמת מה שמניע אותו, אבל זה לא מה שהניע אותי, זאת אומרת, זה לא, כאילו, לא קשור אליו, לא, אני לא שיפוטי כלפיו, אלא הבנתי שאני נמצא במקום שהוא לא נכון לי. וכאילו,
מה קורה שם באותו, מה קורה שם באותו הרגע כשאתה מבין שאתה במקום הלא נכון? הרי יש גם איזה מין עניין כזה שכשאתה במקום הלא נכון וכבר התחייבת לדברים, מאוד קשה לסגת אחורה ולקחת כיוון חדש.
אני אגיד לך, באופן כללי, כן, יש, אני מסתכל על זה של, זה מתחבר לשאלה של איך עושים שינוי בחיים. אז יש שלוש דרכים עיקריות לעשות שינוי בחיים. הדרך אחת זה רגע של התגלות, זה אפיפני. זה רגע שבו אתה כאילו מבין משהו. זה בדרך כלל קורה לאנשים, מי שחוזר בתשובה וכולי, כאילו בקונטקסט הזה, או אנשים שהם מכורים נגיד לסמים ואלכוהול ומרגישים, ומחליטים שזהו זה, עכשיו אני מפסיק. זה סוג אחד. סוג שני זה החלפת סביבה. לפעמים אתה יכול להחליף את הסביבה שלך, ובין לילה הכל משתנה לך. אני קורא לזה תסמונת גטו סופרסטאר, שזה אומר, יש סיפור על פרנסואה, בחור צרפתי, שעבד בתור מלצר במסעדה בפרובנס. פרובנס זה הפרובינציה של צרפת. והוא היה, הוא דיבר צרפתית עם מבטא של הפרובנס, כזה קצת פרימיטיבי, הוא היה לא חכם במיוחד, הוא היה די עצלן, והסיבה שהוא בחר לעבוד במסעדה, זה כי סבתא שלו אמרה לו, שאם הוא יעבוד במסעדה, הוא אף פעם לא ירעב. זאת, זה המניע שלו. הוא נורא נורא אהב אוכל ויין, ולא הרבה מעבר לזה. הוא כמובן לא יצא מעולם מהעיירה הקטנה הזאת. ויום אחד הגיעו אנשים מניו יורק, ונורא התלהבו ממנו, והתיידדו, והזמינו אותו לניו יורק. חודש אחרי זה הוא מוצא את עצמו באיזה מסיבה בניו יורק, מסיבת קוקטייל, עם כל השמנה והסלטה של מנהטן, ובמסיבה הזאת הוא מרשים את כולם, כי הוא מדבר עם, בעצם כל החסרונות שלו הפכו ליתרונות, כי זה שהוא מדבר במבטא מוזר זה מיוחד עבורם, זה לא כמו הפריזאים היו צוחקים עליו, אבל בניו יורק זה מיוחד. זה שהוא גר בפריפריה, זה מעליב שהוא בצרפת, אבל שהוא בניו יורק, זה נשמע מקום אקזוטי. וזה שהוא מבין רק ביין ובאוכל, זה מדהים, כי בניו יורק אין הרבה אנשים שמבינים כל כך ביין ובאוכל. וזה שהוא מבין בזה, הוא סוג של גאון קולינרי ביניהם. ופתאום כל החסרונות שלו, בין לילה, הפכו ליתרונות. והוא מקבל שם הצעה להיות יועץ קולינרי לשתי מסעדות, ומקבל $500,000 בשנה מסכורת. זאת אומרת, זה עצם זה שהוא שינה את הגיאוגרפיה שלו בלבד. הוא לא שינה שום דבר בעצמו, זה הפך אותו מאיזה לוזר כזה בפריפריה, לאיזה ווינר בביג אפל. אז זה הסוג השני של שינוי. הסוג השלישי, שהוא הסוג הכי סביר, שהוא סוג של שינוי איטי. יש כאלה שקוראים לזה tiny habits, זה בעצם גם הדרך שבה אני מאוד מאוד ממליץ עליה, שזה שלושה דברים שלמדתי השבוע, זה טור שאני כותב, ואני אומר, כאילו, תלמד לאט לאט, תשתפר לאט לאט, ועם הזמן הדברים האלה יצטברו לשינוי שהוא משמעותי. אז כאילו, אם לסכם, שינוי אחד זה שינוי כאילו שהוא רגע של התגלות, ששינוי שני זה שינוי גיאוגרפי כזה, שינוי משמעותי. אגב, לא חייב להיות גיאוגרפי, יכול להיות גם בתפקיד, כאילו, לקבל תפקיד אחר לגמרי, ושינוי שלישי, הוא שינוי שאתה בונה אותו לאורך זמן, שינוי איטי כזה, אבל הדרגתי ועקבי.
אז באותו הזמן שאתה שם בקרן און סיכון, איזה מהשלושה שינויים אתה עושה?
אז אני עשיתי את השינוי האיטי, של התחלתי לכתוב על שלושה דברים שאני לומד מדי שבוע. וזה כמובן כאילו לכאורה, כאילו רעיון לא פרקטי, כאילו אף אחד לא ישלם לך כסף, על זה שאתה כותב בפייסבוק איזה הגיגים, אבל עם הזמן, הגיגים האלה הפכו להיות יותר ויותר רציניים, זה צריך לתפוס יותר ויותר קהל, קיבלתי יותר ויותר פידבקים, וכמובן אני לא יכול לחזב את האנשים, כי הם מצפים לזה כל שבוע, כמה פעמים שכאילו כזה, כאילו הייתי כותב את זה בשבת בבוקר, וכזה איחרתי, או אנשים כותבים לי הודעות זעומות במסנג'ר, כאילו מה קורה, איפה הטור שלי? התרגלו בשבת בבוקר לקום ולשתות קפה לקרוא את הטור שלי. ואז כאילו, ככל שהזמן עבר, זה הפך להיות יותר ויותר רציני, והתחלתי לקרוא יותר ספרים ויותר מאמרים ויותר מחקרים שיהיה לי תובנות, ואז בעצם ההרגל הזה הכריח אותי ללמוד ולהשתפר, וככה פתאום בלי לשים לב, מזמינים אותי להרצות, אני בוא תרצה על זה, ואז אני מתחילה מרצה בחינם, ואז מוכנים פתאום לשלם לי, ואז פתאום מזמינים אותי כאילו לייעץ וכו', וזה הולך וצובר תאוצה, עד שפתאום אנשים כותבים לי ספר, 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 מה עם ספר? אז אני אומר, אוקיי, קל להגיד, קשה לעשות, בוא נראה, הם יכולים לשלם על זה, כן, קל להגיד ספר, נכון? הם לא צריכים לעשות עבודה.
לגמרי.
הרבה אנשים, תמיד אני אומר, הרבה מהאנשים שמייעצים לנו, לא צריכים לשלם את המחיר של טעות, נכון?
לגמרי.
כן, אנשים שאותו לך עצות בזוגיות, או עצות בעסקים, תעשה ככה, תראה לו ככה, תדבר אותו, תראה למה זה. אבל, תכלס.
מישהו אחר כך צריך ללכת לעשות את כל העצות האלה, וזה אני.
בדיוק, ומקסימום, כאילו, הם לא ישמעו את המחיר, אתה תשלם את המחיר. אז אמרתי אותם, אז בואו נשים להם לינק, שמתי לינק עם דף סליקה, ואמרתי להם, מי שרוצה ספר, וזה הולכים להיות ככה וכך מוצרים, תקנו. ואנשים הזמינו ב-17,000 שקל. אז אמרתי, אוקיי, אם אנשים הזמינו ב-17,000 שקל מלינק שפרסמתי, כנראה שהם רוצים את זה. לא סתם אמרו. ואז עשיתי קמפיין מימון המון, בכזה, כמו ה-Headstart כזה, זה קרה Jumpstarter. וגייס שם 111,000 שקל. אז יצאו שני ספרים, יצאו שני ספרים, וזה כן. עכשיו, כאילו, הקטע של העבודה ההדרגתית, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, יש דברים שאתה חושב לעשות אותם בסבנג וגמרנו, וספר זה אחד כזה, אתה אומר, אני עכשיו התבודד לי עכשיו איזה חודשיים, שלושה, ואני אכתוב ספר. אבל בפועל, מה שעשיתי, כתבתי 1,000 מילים, נורא נורא ממוקדות, פעם בשבוע. עכשיו, אחרי שנה, היו לי למעלה מ-50 מילים. אחרי שנתיים של הכתיבה הזאת, היו לי כאילו למעלה מ-100,000. עכשיו, 100,000 זה כבר שני ספרים. כאילו, ספר זה 40,000 פחות או יותר, 45,000. ואז אתה עושה שיופים, תיקונים, עדכונים וכו', ויוצא לך ספר בלי לשבש את החיים שלך. זאת אומרת, הרבה מהשינויים שאנחנו יכולים לעשות בחיים, הם יכולים לקרות בהדרגה אם אתה משקיע בהם שעתיים, שלוש בשבוע. לא צריך לעשות מהפכה בשביל לעשות שינוי.
אז השינוי האיטי והמדורג הזה שאתה עושה, ושתוך כדי, אני מאוד 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 אוהבת את מה שאתה מדבר עליו בנוגע לספר, כי כבר הרבה זמן שזה ככה מתגלגל לי בראש, ואני אומרת, אבל איך אני אמצא את הזמן בתוך היום-יום העמוס הזה לעשות ספר, וגם בכלל על מה מבין כל הדברים שאני מתעסקת בהם, אני אכתוב, יש כל כך הרבה על מה לכתוב, אז מאיפה בכלל מתחילים? ואתה בא ואומר, תתחיל מהבסיס, תכתוב 1,000 מילים, רק 1,000 מילים, ו-1,000 מילים זה משהו שהוא לגמרי מוכל, ומשם קורים כל הדברים, אז אחרי כמה שנים אתה עושה שיפט עם, אתה מספר שאתה עושה בעצם שיפט לכיוון הזה של באמת לעשות הרצאות ולכתוב ספרים, ותספר קצת על הסדנה הזאת של למצוא את הזון, כי התחלנו ככה קצת לדבר על זה, אבל זה ממש, ממש מעניין אותי לשמוע על זה עוד.
עכשיו, להיכנס לזון זה משהו שקודם כל זה טריד אותי, ואז חיפשתי כאילו מה השאלה הנכונה, ואז גיליתי שאין שאלה אחת, וזה אחת הבעיות שיש לנו, וזה היא קשורה לאינטואיציה. עכשיו, יש שני סוגים של אינטואיציה. יש אינטואיציה טובה, ויש אינטואיציה רעה. אינטואיציה טובה, תחשבי על משהו שאת ממש טובה בו, תחום, כאילו, תחום שאת ממש מבינה בו, שאת עושה אותו 10, 15, 20 שנה. שם האינטואיציה שלך, מעולה. זאת אומרת, אם אני מראה לך משהו, את יודעת פחות או יותר, נכון, לא נכון, יצליח, לא יצליח. את יודעת. את יודעת תוך חלקיקי שנייה מה לעשות. ויש תחומים, כן, שאת לא מבינה בהם שום דבר. יכול להיות, נגיד, לא יודע מה, לקנות מחשב ניסה, או לקחת משכנתה, או whatever, לא משנה מה. ושמה, האינטואיציה שלך עושה נזקים. כל העולמות שמדברים על, כל העבודה של דן אריאלי ודניאל קנמן וכולי, שמדברים על הטיות קוגניטיביות. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאתה, יש לך כל מיני כללי אצבע במוח, המוח לא רוצה לחשוב, נכון? הוא רוצה לבזז כמה שפחות אנרגיה קוגניטיבית, ואז מה שהוא עושה, הוא מוציא כל מיני כללים, כאילו מה נראה לי, אבל מה שנראה לו, הוא לא רלוונטי. עכשיו, המוח זה, מזכיר לך, זה מכשיר שנועד להישרדות, לא להצלחה. המטרה העיקרית של המוח זה הישרדות. הוא לא בנוי שנהיה מאושרים, והוא לא נבנה לזה שנצליח, רק שנשרוד, ואנחנו שורדים, עובדה. וכאילו, העניין הוא זה להבין שבהרבה מאוד מקרים שאתה לא, כשאתה מגיע לתחום שאתה לא מבין בו, ואתה לא יודע להחליט בו, אז צריך מאוד מאוד להיזהר מהאינטואיציה, כי היא בדרך כלל מטעה אותך. אז להבדיל, כאילו, יש את האינטואיציה הטובה, יש את מה שצ'רלי מנגר, השותף של וורן באפט, קורא Circle of Competence. יש את המעגל הזה שבו אתה מומחה. שם האינטואיציה שלך היא זהב. מחוץ עליו היא קטסטרופה. היא עושה לך נזקים.
ואיך אז בעצם אתה משתמש בדבר הזה כדי להיות במקום פנימי יותר, נכון?
בדיוק. אז יש בעצם סדרה של שאלות שצריך לשאול. כן, זה התהליך עצמו של להיכנס לזון, זה תהליך שלוקח 12 שעות. זה פשוט מאוד, הרבה מאוד שאלות. עכשיו, יש השאלות המרכזיות, הן שואלות, אחד, מה הדברים שאתה טוב בהם? והמטרה פה זה לא תכונות, אלא יכולות, ולהתמקד ב-30 דברים או יותר, שאתה יודע לעשות טוב. עכשיו, מה האינטואיציה שלך אומרת לך?
30 דברים זה נורא קשה.
בדיוק. ומה אמרתי על אינטואיציה?
אמרנו על אינטואיציה שדברים שאני לא מבינה בהם, אני צריכה להיות ספקנית לגבי מה שהמוח שלי אומר לי.
בדיוק, הבנת? זאת אומרת, התגובה הזאת של 30 דברים זה הרבה, היא תגובה של אינטואיציה שלא מבינה בזה. כן, היא לא אינטואיציה הטובה שלך. ואז מה שהיא עושה, היא מתה אותך. היא אומרת לך שזה הרבה וכנראה אין לך. וזה, ומה שמעניין זה מה שכולם חושבים. עכשיו, שאתה מגיע לבין 15 ל-18 דברים, אתה נתקע. ומה שהכי מעניין, זה מה שקורה אחרי. כי את מכריחה את עצמך לחשוב, ואז את מגלה שמ-19-20 ואילך, את מגלה שמה דמות אחרת. את מזהה בעצמך יכולות ששכחת שיש לך, או דברים שלקחת כמובן מאליו. עכשיו, אני מאוד עוזר, אז יש תהליך שהוא גם מלווה בחוברת עבודה, והרעיון פה הוא להסביר לך, או להזכיר לך, כן? אנשים מתקשרים אליך, מתייעצים איתך בידי שבוע. למה הם מתקשרים אליך? כי אין לך יכולות? כי את לא טובה? בוודאי שאת טובה, את טובה בדברים מסוימים. עכשיו, את לא צריכה להיות אלופת העולם, כן? את לא צריכה לנצח עכשיו את מייקל ג'ורדן בכדורסל אחד על אחד. את צריכה להיות טובה יחסית לסביבה שלך. יתרון יחסי, לא יתרון מוחלט. ומזה את לומדת. את פתאום, אני אומר לך, תחשבי איך היית בבית ספר, איך היית בצבא, איך היית באוניברסיטה, איך היית בתפקידים שונים שלך. איך היית בזוגיות, איך היית בזוגיות קודמת, איך היית במצבים משפחתיים, איך היית עם חברים, איך היית עם התנדבות בקהילה. כן? אין לך מגעים עם אלפי אנשים במהלך החיים שלך. כן? לא יכול להיות שאין לך ערך, לא יכול להיות שאין לך יכולות. והנקודה זה למצוא איזה יכולות יש לך, ולכולם יש. השאלה מה שלך. אז זה חלק אחד. חלק שני אומר, מה התשוקות שלך? עכשיו, מה זה תשוקות? ואיך אנשים מקשרים תשוקה למין? אז אני אומר לאנשים, אם אתה רוצה לעבוד בהספקת שירותי מין, זה בסדר, אז תכתוב מין. אבל המטרה בתשוקות זה לא מין, אלא לזכור שיש דברים שאתה עושה, כן, חלקם הם מולדים, חלקם הם נלמדים, שאתה מאוד מאוד אוהב לעשות. ההגדרה של תשוקה היא בעצם, היא במקומות שאתה עושה משהו, כי אתה נהנה מעשייה שלו. בלי קשר לתוצאה. לפעמים את יכולה לקחת מכחול ולצייר על קנבס. למה? כי בא לך. מה יצא לך מזה? את לא יודעת, אבל כיף לך. זה תשוקה. זה יכול לקרות במטבח, זה יכול לקרות בשירה. זה יכול לקרות יש אנשים שרצים. כן, כל אחד עם העניין שלו. זה לא, יש אנשים שכותבים שירים. עכשיו, כל פעם שאתה כותב ואתה חושב, זה הולך להיות ספר, מה אני אעשה עם זה, מה יצא לי מזה? לא, אתה נהנה מעשייה, וזה הגדרה של תשוקה. יש תחום שלהם שנקרא פסיכולוגיה חיובית, שהמציא מונח שנקרא flow, שהוא בא לתאר איך העולם זורם דרכך, ובעצם אתה מייצר משהו חדש. זה אקט יצירתי. אז כאילו העניין זה למצוא את התשוקות שלך, ולמצוא 8 תשוקות. עכשיו יש גם תהליך שעוזר לאנשים שמתקשים למצוא את התשוקות, אז גם בזה אני עוזר, למצוא את התשוקות, כאילו כולם יש. עכשיו, יש אנשים שאמרו לך, כן, לי אין תשוקות, וזה קשור לזה שהם חיים של, בסביבה שהיא מאוד מאוד ביקורתית, ואז הם מפחדים בכלל לרצות דברים. כן, כל מה שבא להם משהו, חובטים בהם. החיים שלהם קשים ולא נעימים. אז צריך לעזור להם לצאת מהמקום הזה, והנקודה של כמה שאתה חושב שהמקרה שלך שונה ולא כמו אחרים, אז יש המון אנשים באותה סיטואציה. רוב האנשים שאת מכירה לא נהנים מהחיים שלהם, לא נהנים לעשות את העבודה שהם עושים. רוב האנשים, יש סקרים שמדברו על 76%.
זה נתון אכזרי, ואני חושבת ככה תוך כדי שאתה מדבר, שאחד הדברים שממש אני זוכרת את עצמי נמצאת במקום הזה של, שאתה רוצה להגיד במה אני טוב, ואתה רוצה את התשוקות שלך, אבל אז אתה עדיין לא מבין איך אני מייצר מזה פרנסה, ושם אתה באיזשהו אופן נתקע. כי אתה אומר, רגע, אם אני לא יכולה מכזה פס של ציור על קנבס לייצר מזה הכנסה, אז אולי אני לא צריכה להשקיע בדבר הזה.
ולכן אני מזכיר לך את הנושא של האינטואיציה, נכון? האינטואיציה שלך אומרת, בואי, כל דבר, לשאול מה זה אומר, אז מה זה אומר, אז מה זה אומר, אז מה זה אומר, השורה התחתונה. ואני אומר, תירגעו, trust the process, תבטחו בתהליך, תנו לדברים לקרות. קודם כל צריך לכתוב את זה, אי אפשר לעשות את התרגיל הזה בראש. עכשיו יש לזה סיבה, המוח, מה שקרה פרונטל קורטקס, המוח העמודע שלנו, מה שאנחנו חושבים שזה אנחנו, זה לא אנחנו, אבל זה רק חלק מאיתנו, אבל החלק ההגיוני שלנו, הוא יודע לטפל ב-40 פריטי מידע בשנייה. זהו, 40 פריטים בשנייה, זה הכל. המוח התת מודע שלנו, הוא יודע לטפל ב-11 מיליון. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, להשתמש במוח המודע כדי לכתוב את הדברים, ואחרי שאנחנו סיימנו את התהליך, להסתכל על זה, ולתת לתת מודע להקל את זה. בסדר? אז עכשיו, שאלנו שאלה אחת, ביקשנו לכתוב 30 דברים שאתה טוב בהם, לכתוב 8 תשוקות שיש לך, השלב הבא זה להבין מה העולם, מה העולם סביבך צריך, העולם שרלוונטי אליך, מה הוא צריך. עכשיו, לא להתפתות למקומות של שלום עולמי, ושלא יהיו אנשים רעבים, ושכולם יהיו בריאים, כי אם העולם היה רוצה את זה, הוא היה עושה את זה. אבל העולם לא רוצה את זה. איך אנחנו יודעים את זה? כי ב-3% מההוצאה על ביטחון בעולם, יש תקציב הביטחון, שקונים טנקים ומטוסים וחיילים וכו', 3% מהסכום הזה יכול לפתור את כל הבעיות של העולם, בנושאים של חינוך, בריאות ורעב. זאת אומרת, 2,000 קלוריות ביום לכל בן אדם מינימום, חינוך עד לתואר ראשון כולל, וטיפול רפואי בסיסי לכל אדם בעולם. 3%. זה קורה? לא. למה? כי העולם לא רוצה. עכשיו, למה, ואם זה בסדר או לא בסדר, זה לא עניינך עכשיו. אתה לא שר החינוך של העולם, נכון? אתה עכשיו רוצה למצוא את מקומך בעולם. זה אומר, אתה לא נלחם בגאות, אתה לא מתווכח, אוקיי, למה יש גאות עכשיו? לא בסדר. אתה אומר, אוקיי, מה אני יכול לעשות עם זה? יש גאות, יש שפל, מה אני עושה עם זה? אז השאלה פה זה מה העולם שרלוונטי אליך, מה הוא צריך, איזה צרכים. אם העולם סביבך הוא נורא, הוא כאילו, אם אתה נורא רוצה לעזור לאנשים רעבים, אז מצוין, תתחיל היום. לך ללשכת הסעד, תגיד להם, אני רוצה כתובות של אנשים שצריכים עזרה, אני רוצה להכין להם ארגזי מזון, ותראה אם זה כיף לך. תראה אם זה עושה לך, אם זה ממלא את הלב שלך. רוב האנשים שעושים את זה מגלים שלא, אבל תנסה, אולי זה מתאים לך. השלב הבא זה להבין על מה העולם מוכן לשלם. זאת אומרת, זה בסדר שהעולם רוצה דברים מסוימים, אבל יש דברים שאנחנו נורא נהנים מהם, או נורא חשובים, כמו נגיד להיות מורה, או להיות הורה לילדים. אבל העולם, נגיד, למורים העולם לא ממש אוהב לשלם, ולהורים הוא בכלל לא משלם. נכון? עכשיו, זה דברים חשובים, אבל העולם לא מוכן לשלם עליהם. למה? עוד פעם, למה יש גאות? לא יודע. זה ככה. אתה רוצה לריב עם העולם, תריב, אבל עדיף לך לא לריב, עדיף לך לקבל את זה שזה המצב. ולגשת לשאלה שלך בצורה מפוקחת, לא להיות קורבן או להאשים או להיות שיפוטי, אלא לחשוב, אוקיי, זה המצב, מה אני עושה עם זה? עכשיו, אחרי שענית על הדברים האלה, יש לך את האזור החפיפה. אתה מתבקש למצוא לפחות 3 משרות שאתה ממציא מהם יש מאין. תמציא משרות כאילו דמיוניות, שבאות ובעצם משלבות בין הדברים. ומתוך זה אתה בעצם...
ושם נולד, אני מניחה, כבר משהו, שם מתחיל איזשהו תהליך יצירתי.
אז אני אגיד לך, יש פה שני סוגי אנשים עיקריים, אחד זה אנשים שהם קלולס לחלוטין, זאת אומרת שאין להם מושג מה מתאים להם, הם רק יודעים שלא טוב להם עכשיו, ויש אנשים שהם אומרים, בגדול כאילו, בסדר לי, אבל אני רוצה יותר. וזה מתנהג אחרת. הסוג הראשון, הוא צריך ממש אוברול, הוא ממש צריך להבין את עצמו, הוא צריך לעשות חריש עמוק, והסוג השני צריך אופטימיזציה. עכשיו, שאני אומר, כאילו, זה מחזיר אותנו לעוד שאלה, שהיא שאלה אינטואיטיבית והיא רעה, שזה אומר מה הייעוד שלי. נכון? כי השאלה הזאת היא רעה, כי היא אומרת שיש רק דבר אחד. וזה לא יכול להיות. זה כמו אנשים שאומרים לך, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. הגרסה הכי טובה של עצמי, איך? כשזה קשור לכסף, או קשור למשפחה, או לחברים, או למה? יש לנו הרבה מאוד פנים, ואתה לא יכול להיות הגרסה הכי טובה, כי תמיד יהיה משהו על חשבון משהו. ולכן זה שאלה לא נכונה, זה מונחים שהם לא נכונים, זה מונחים שהם בלבלים אותנו. ואני ממליץ מאוד לגשת לזה בצורה של סנריוס. עכשיו, לשים 4 תסריטים שונים. תסריט אחד אומר אופטימיזציה. לעשות משהו קצת שונה ממה שאני עושה היום. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה עכשיו רופא, וזה לא מקרה היפותטי, אבל לא נזכיר שמות, רופא שמטפל בנערים חולי סרטן. ואתה עושה עבודת קודש, אבל מה אתה מתוסכל? למה אתה מתוסכל? כי באים לך ההורים של הילדים האלה, ואומרים לך, אל תספר לילד שהוא הולך למות. אל תספר לילד שיש לו 80% סיכוי שהטיפול לא יצליח. שיהיה אופטימי. עכשיו אתה בדילמה, כי אתה אומר, אוקיי, מה אני צריך עכשיו לשקר לילד? מצד שני, אתה רוצה לריב עם ההורים? ועכשיו, יש אנשים שאין להם בעיה לשקר, ויש אנשים שיש להם בעיה לשקר. כן, ועכשיו, הרופא הספציפי הזה היה לו בעיה לשקר, הוא לא רצה לשקר, הוא אומר, אם אני אטפל בנער בן 15, אני רוצה להגיד לו שאת החצי שנה הזאת הוא יכול לבלות על החוף בתאילנד, או מחובר לצינורות ולהקיא כל לילה. כן, ולהגיד לו, אלה הסיכויים, אלה הסיכונים, החלטה שלך, וההורים שלו לא מסכימים. עכשיו הוא יודע שאם הוא יספר לילד את האמת, והילד יקשיב לו, אז, ואחרי זה ילך לעולמו, כמו שזה כנראה יקרה, אז ההורים יחסו עליו, כי בגללו הילד איבד את התקווה וכו'. אז הוא אומר לי, אני רוצה לעזוב את התחום. אתה לא נורמלי, כאילו איזה בן אדם עוזב את התחום, אתה רופא, אתה עושה דבר נפלא, מה פתאום לעזוב? לא, אבל אני לא יכול לסבול את זה יותר. ואז הפתרון עבור אדם כזה הוא, לעבוד בהוספיס.
לעשות
אופטימיזציה. לעבוד בהוספיס, בדיוק, אופטימיזציה. זאת אומרת, אל תשנה את המקצוע, רק תשנה את המקום שבו אתה עובד. תעבוד עם אנשים שברור להם שהם הולכים למות, הם רוצים לשמוע את האמת, הם מסתכלים על זה בצורה מאוד מאוד טכנית, אני אומר, אוקיי, מה הטיפול הזה? זה ייתן לי עוד 2, כמה סבל, כמה התאוששות, כמה זה, הם ממש מסתכלים על זה בצורה לוגית, בצורה נקייה. ואיתם אתה, זה מתאים לך לעבוד.
תגיד, כן, אני ממש סקרנית ככה לשמוע על באמת מה קורה בחיים של אנשים שעוברים את, ה, את הסדנה הזאת, את התהליך הזה, כי זה נשמע ככה משהו כל כך משמעותי.
זה יכול להיות משמעותי, זה באופן פרדוקסלי, זה ככל שאתה במצב יותר טוב בחיים, זה עוזר לך יותר. ואני אסביר לך גם למה. רוב השינוי שאנחנו צריכים לעשות, הוא לא שינוי טכני. נכון, האינטואיציה מחפשת טריק טכני. נכון, תראה לי טריק, תראה לי קיצור דרך, תגיד לי מה לעשות. והעניין הוא לא מה לעשות, אלא מי אתה צריך להיות. עכשיו, כשאתה אומר את זה לאנשים, זה מעצבן אותם. כן, מה זאת אומרת, מה זה צריך להיות? ואני אתן לך דוגמה מהחיים שלי. כן, לפני 12 שנים, הייתי כאילו, בסיטואציה של לא כיפית, הייתי מובטל. סיימתי תפקיד, וניסיתי להרים שהוא מיזם, לא הצליח, ואז ישבתי בבית. עכשיו שאמרתי, אוקיי, אני אחזור לעבוד בהייטק, כמו תפקיד של סמנכ"ל שיווק, וכל מקום שהלכתי לא רצו אותי. עכשיו, זה הולך, אתה מגיע פעם בבור שונות, אתה אומר, אוקיי, הם מטומטמים, ויש לי שלב, אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני איבדתי את זה, אולי אני אדיוט. עכשיו, שנה שלמה שמעתי 20 פעם לא. ולא משנה עם כמה ביטחון עצמי אתה מגיע, וכמה אתה חושב שאתה טוב וכו', זה כבר מייאש. ודעת, זה היה בתקופה גם שישבתי על הספה בבית, הייתי קם בבוקר ומתיישב על הספה, ואז לא היה נטפליקס, לא היה מה לעשות. כאילו, וזה זה היה, אפילו פייסבוק לא היה, כאילו, לא היה וואטסאפ, לא היה אינסטגרם, כל הדבר, לא היה שום דבר.
מה אפשר לעשות בחיים כאלה?
בדיוק. כאילו, היה לי DVD, כאילו. שאפילו הדברים שיש היום, כאילו, כמובן מעלה כל הנטפליקס ו-VOD וכל הדברים, לא היה אז. ואתה כאילו, אתה יושב עם עצמך ומתבשל במיט של עצמך ואוכל סרטים, ועוד פעם עובר על הרזומה ובודק לאיפה אתה יכול לשלוח, וכל פעם אומר לך לא, 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 אתה הולך לרעיון ואומר לך לא, שלא חוזרים אליי. פעם הלכתי לרעיון עבודה ושכחתי שם את המשקפי שמש. אחרי זה התקשרתי להם. והם טענו שהם לא מוצאים אותם. זאת אומרת, הם גנבו לי את המשקפי שמש. ולא היה לי קצב לקנות משקפים חדשים, כאילו, הייתי, זה היה תקופה נוראית, הייתי כאילו במראה שחורה כזאת, ואז אמרתי, כאילו, באיזשהו בוקר קמתי, ואמרתי, די, אני חייב לצאת מהפסיביות הזאת, מהשליליות הזאת, ולעשות משהו אחר, לא משנה מה, אני חייב לצאת מהבית. והתקשרתי לחברה טובה, שהייתה אז עורכת ליידי גלובס, כי עבדתי בגלובס בעבר, אמרתי לה, יש לך משהו לתת לי? היא אומרת לי, תראה, אני יכול לתת לך כאילו לעשות פעם בחודש איזה רעיון, אבל זה יצא 1,000 שקל ברוטו, וזה פעם בחודש. אמרתי לה, תביא, אני אקח. והתחלתי. ובגלל שהשם שלי, מה שנקרא, היה בחוץ שמה, אחרי איזה חודשיים הם התקשרו אליהם, אמרו, תשמע, מחפשים פה עורך, כאילו משהו כאילו, כמו דמרקר קפה. חיפשו בעצם תפקיד של מנהל מדיה חברתית, למרות שאז עוד לא קראו לזה מדיה חברתית בכלל. השם הזה לא היה קיים. קראו לזה Web 2.0. ואמרו, יש דמרקר קפה, גלובס רוצים לעשות משהו מתחרה, אתה מבין בזה? שם אמרתי להם, כן, בטח, מומחה. לא הבנתי בזה כלום, אבל אמרתי, אני אלמד. העיקר לעבוד במשהו. ואמרו לי, טוב, העורך פה, עוד שבועיים חוזר מחופשה, הוא יצא לחופשה, נקבע לך רעיון, הוא כאילו תיגש אליו, תתראיין, ואם תעבור אותו, תתקדם עם זה. אמרתי, בסדר, יש לי שבועיים ללמוד. הלכתי וחקרתי את התחום, למדתי מה עושים בארצות הברית, בצרפת, באנגליה, בגרמניה וכו' וכו'. אמרתי מה אני יכול לעשות, וסיכמתי את הכל לתוך מסמך, ואחרי זה סיכמתי את המסמך לדף אחד שיהיה תמציתי, עם שלושה דברים מרכזיים שאני רוצה לעשות, אם אני מתחיל לעבוד מחר. הדפסתי את זה, הדפסתי את הקורות חיים שלי והגעתי לראיון. אני מתיישב מול עורך האתר של גלובס, דורון אביגד, הוא אומר לי, אוקיי, אז מה? ספר לי לעצמך. אז אמרתי לו, לפני שנדבר עליי, רציתי להראות לך משהו. ואז הראיתי לו את המסמך, הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה מה שאני אעשה, אם אני מקבל את התפקיד מחר. והוא מתחיל לקרוא, זה מעניין אותו. כי זה בעצם מה שהוא רוצה, הוא רוצה תוכנית עבודה. עכשיו, כאילו, הוא בעצמו לא ישב וטרח להכין תוכנית כזאת, והנה, שפו מישהו שטרח לעשות את זה. ואז הוא מתחיל לשאול אותי, למה זה פה, למה זה ככה, ולמה זה פה, וכו' וכו'. לא משנה, כל דבר שהוא שואל, אני יכול לדבר שעות, כי חקרתי את זה במשך שבועיים. ואחרי שאנחנו מסיימים את השיחה כזה, זה אומר לי, טוב, קצת לעבור על הרזומה שלך, וכבר בטון שלו הבנתי שזה בשביל הפרוטוקול. ואז סיימנו את זה, הוא אומר לי, אוקיי, מבחינתי התקבלת. ואני יוצא משם, וזה עובר לסמנכ"ל המסחרי, לסגור את התנאים הכספיים, ואני כזה מרגיש מוזר. אני אומר, כאילו, מה היה פה שונה? 20 פעם הלך השנה אמרו לי, לא, כאילו אני מוקצה מחמת מיוס. ופתאום, אומר לי, כן על המקום. לא כן אחרי יומיים, או נחשוב על זה, או נשקול. על המקום, הוא אמר לי, כן. וניסיתי להבין, מה השתנה בי? אז הידע שלי לא השתנה, היכולת שלי לא השתנו, הגובה שלי לא השתנה, המשקל לא השתנה. מה שהשתנה זה הוויה. וזה אומר, ניגשתי בהוויה אחרת, וזה אומר, כאילו, בדרך כלל ברעיונות עבודה, אתה ניגש ואתה מחכה שישאלו אותך שאלות, ואתה עונה. בדרך כלל, אתה מחכה שיתנו לך כסף, לפני שאתה מתחיל לעבוד. פה עשיתי הפוך. בלי לחשוב על זה, כן? פשוט הלכתי וחקרתי ולמדתי וחשבתי מה הוא צריך, מה הלקוח שלי, לא המעסיק שלי, מה הלקוח שלי בעצם צריך.
יצרת פרואקטיביות מסוימת ביחס לחיים שלך.
עכשיו, שרוב האנשים שאומרים, אני רוצה שינוי, הם לא אומרים לך, אני רוצה להשתנות. הם רוצים שהעולם ישתנה, כשזה יתאים להם. וזה טבעי. אבל רוב הפעמים ששינוי קורה, הוא קורה כי אנחנו משתנים, כי משהו בנו משתנה, כי הגישה שלנו משתנה, הפעולות שלנו משתנות. אנחנו ניגשים לדבר בצורה אחרת. עכשיו, סיפרתי את זה בהרצאה בזמנו, ומישהו שאל אותי, תגיד, מה הם היו מוכה לא? ואז אמרתי, מה הייתי מפסיד? מה הייתי מפסיד בדיוק? שבועיים של לשבת בבית ולא לעשות כלום? מה הפסדתי מזה? המקרה הכי גרוע זה שלמדתי משהו חדש. אבל המקרה הכי טוב זה שהגדלת הסיכוי שלך להצליח. וזה כאילו הנקודה של לא לחשוב כל הזמן על קודם כל שישלמו לי, או קודם כל שיתנו לי, מה אני פרייר, אלא לחשוב איך אתה מגיע בהוויה של לשרת הבעם השני, מה הוא חושב, הוא מנסה לחשוב, האם אתה מתאים לי כן או לא. ומה יותר טוב מאשר לבוא כבר בהוויה שהוא רואה אותך, כאילו אתה ביום הראשון של העבודה שלך. הוא כבר רואה לך איך אתה נראה בעבודה. עכשיו, זה לא תמיד יעבוד, אין משהו שהוא 100% עם בני אדם, כי לפעמים אתה יכול לפגוש בן אדם שהוא יראה בזה איום. כן, או אתה תראה לו כמה שאתה יותר טוב ממנו, והוא יפחד לגייס אותך, כי אולי תאפיל עליו. יכול לקרות. אבל אם זה יכול לקרות, אז למה אתה רוצה לעבוד שם? למה אתה רוצה לעבוד את זה בעולם כזה? שיעשה לך מניירות פוליטיות, ויקטין אותך ויגמל אותך. אז מראש הוא אומר לך שזה לא מתאים. הנקודה היא, כאילו גם לזכור, המטרה שלך, כשאתה הולך למצוא ייעוד, תפקיד, עבודה, לגייס משקיע, לא משנה מה זה. אתה רוצה למצוא את המקום ואת האנשים שמתאימים לך ואתה מתאים להם. ואם אין התאמה שם, אז אין התאמה. זה לא אומר שאתה לא טוב או שהם לא טובים. זה אומר שאין התאמה. וכל העניין שלנו זה לחיות בהלימה. לחיות במקום שהוא נכון לנו, שהוא מתאים לנו. לא לחיות בלה-לה-לנד, לא באופוריה, לחפש איזה עולם דמיוני שאתה כאילו הכל מושלם והכל בסדר. אין כזה. ולא לחשוב שהעולם הוא רע ומרושע והכל חרה. כי זה גם לא נכון. זה יכול להיות נכון, אבל זה לא חייב להיות נכון. אלא למצוא את המקום הזה שבו אתה עושה דברים שאתה טוב בהם, אתה עושה דברים שכיף לך לעשות, אתה עושה את זה כאילו, עבור אנשים שצריכים את זה ומעריכים את זה, ואתה מתפתח תוך כדי. זה המקום שאתה רוצה להיות בו, זה מה שזה אומר, להיות בזון.
מדהים.
עכשיו,
כן, אני ככה שואלת כבר שאלות של מה, איפה, איך, תן פרטים, כאילו.
כן, אז קודם כל, אז הבעם הראשון שעשיתי איתו את זה, כאילו שהוא לא אני, זה היה חבר שלי, שמכר את החברה שלו ב-65 מיליון דולר.
וואו. אתה אומר, התהליך עובד, אין חד משמעית התהליך עובד.
לא, זה לא, כאילו, לא, החברה שהוא מכר חברה בלי קשר אליי, כן, זה לא, אני לא לוקח קרדיט על ההצלחה שלו ושל השותפים שלו, הם עשו משהו מדהים שם. אבל אחרי היום שאתה מגיע פיידי, ואתה אומר, אוקיי, קיבלת מיליוני דולרים לחשבון הבנק, מה אתה עושה? אז עכשיו, תחשבי שעכשיו יש לך עכשיו בחשבון הבנק 8 מיליון דולר. אז את, סביר להניח שאת תקני לך, נגיד, איזה שתי דירות להשקעה, ותטיילי בעולם, ותקני לך איזה מכונית שאת אוהבת, או זה, או בגדים, או כל מיני דברים שלא הרשית לעצמך וכו'. אבל אחרי שסיימת את כל את השנה הזאת של הפנטזיות, מה את עושה? את אומרת, כן, עכשיו אני יכול ללכת לים מתי שאני רוצה. עם מי? עם מי אתה הולך לים? עם עצמך? לבד? החברים שלך עובדים. וכמה זמן אתה יכול לא לעשות כלום, ולא לתרום לעולם, ולא לעשות שום דבר מועיל? כמה אפשר? ואז השאלות מתחילות. ופגשתי איתו במקום הזה. והוא אמר לי, תראה, אני לא רוצה לקום לעבודה סתם בשביל משכורת. אני רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי, משהו שכיף לי, משהו שהעולם צריך. ואז עשינו את התרגיל הזה ביחד. וגילינו למשל, כן, אגב, כאילו, יכולות מיוחדות וכו'. הוא נורא, הוא כאילו, הוא אדם סופר יצירתי, הוא מבין טכנולוגיה, הוא מבין שיווק ברמה גבוהה וכו' וכו'. כאילו, איש מבריק. ובתשוקות שלו, אגב, וזה חשוב מאוד להקפיד על היעדר שיפוטיות, כן? אחת התשוקות שלו, הוא נורא אוהב לקרוא את הרכיבים של אוכל. עכשיו תחשבי, יש לך איזו תשוקה שהיא קצת מוזרה, אבל זה לא רע, זה לא דבר רע, כי זה מי שאת. עכשיו, הוא אומר לי כזה והוא נבוך, הוא אומר, אני יכול להיות 7 שעות בהול פודס, בארצות הברית הוא גר, אני יכול להיות 7 שעות ולקרוא את הרכיבים בתביעות של המזון, אני מת על זה. ואז הבנו, כאילו, אם אתה מת על משהו כל כך שאתה יכול לשבת שעות ולעשות את זה, זה סימן שאתה צריך לעסוק בזה. חייב לנסק, צריך למצוא דרך לשזור את זה לתוך החיים שלך. והוא נורא אוהב, הוא נורא אוהב מסעדות, הוא נורא אוהב אוכל. אז הוא אומר לי, אז מה זה אומר? שאני צריך להיות יועץ שיווקי למסעדות? אמרתי לו, מה פתאום? זה לא מתאים לאישיות שלך. מה שמתאים לך זה, ואז כאילו, אני כאילו מקצר תהליך מאוד ארוך למשהו שהוא תמציתי וקולע. מה שמתאים לו זה לייצר קונספטים חדשים בתחומים של הסעדה ורוח, או לקדם קונספטים כאלה. זאת אומרת, אתה לוקח משהו שהצליח במקום אחד ומקדם אותו במקום אחר. בזה הוא מעולה. והוא עשה עם זה שני דברים. אחד, הוא הקים עם עוד שותפים מקום בניו יורק שנקרא קרימליין, שזה מסעדת המבורגרים שמוכרת המבורגר גורמה, אבל כמו פסט פוד. זאת אומרת, אתה מקבל המבורגר ברמה שהיא מדהימה, בשר ברמה סופר גבוהה, אבל במחיר כאילו של לא רחוק ממקדונלדס. וכאילו אתה ב$8, אתה יכול לאכול ארוחה מדהימה. זה בשר איכותי מאוד, זה דבר אחד, הוא עושה את זה בצ'לסי מרקט במנהטן, והדבר השני שהוא עשה, הוא יחד עם עוד שותפים, הוא הביא את אייל שני לניו יורק. עכשיו, וגם שם, היה להם את האתגרים שלהם, כן? כי לא כל דבר מתאים לשוק האמריקאי, ויש גם אזורים בניו יורק, כאילו, יש, נגיד, הקונספט של סלון לא מתאים לאמריקאים, אבל הוא כן מתאים לאנשים שמאגרים לאמריקה. הקונספט של המזנון, כן, הוא מאוד מתאים לאזורים שעובדים בהם, אבל הוא לא מתאים לאזורים שגרים בהם. ואת כל זה, הם עשו התאמות ואדפטציות וכו'.
והדבר הזה קורה בעצם בזכות ממש התהליך הזה, והירידה לעומק, והשאלות שמפרטות את הדברים שאנחנו טובים בהם.
הדבר הזה קרה בזכותו, לא בזכותי. אני עזרתי לו לענות על השאלות, אבל בסוף הוא ענה עליהם והוא ביצע את הפעולות. כן, אני לא יכול לקחת קרדיט על פעולות שהוא ביצע ומבצע. הוא איש מבריק בעולם שלו, ובסך הכל כאילו, הוא היה צריך פיינטיונינג, זהו. עכשיו, ולכן אני אומר לך, שכמה שאנשים הרבה יותר פתוחים לשינוי בעצמם, להסתכל על דברים אחרת, לעשות דברים אחרת, הם יותר הצליחו, יותר קל לי לעבוד איתם. כמה שבאים אומרים לך, לא, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע, כאילו, הגישת הקורבן,
היא לא תורמת לתהליך.
כן, יש לי שאלה פשוטה של התחלה, אני שואל, תגיד, בשביל שיקרה שינוי במציאות שלך, מי צריך להשתנות, אתה או העולם? עכשיו, חלק גדול מהאנשים, שיהיה לך ברור, אומרים העולם, העולם לא בסדר, העולם לא מכיר בי, לא, לא, לא רואה את הכישרון שלי, לא נותן לי הזדמנויות, לא. ואז אתה מבין שבעם הזה אין מה לעשות איתו. כל משהו בגישה הזאת, דברים לא השתנו. 80% מהשינוי בכל דבר, תחיל לאנשים, לא משנה אם זה בספורט, או באומנות, או במדע, או בניהול, ותשאלו אותם, בשביל לקפוץ למדרגה הבאה, מה אתה צריך לעבוד יותר, על טכניקה או על הפסיכולוגיה שלך? וכל האנשים הטובים יגיד לו, רוב השינוי שלי הוא מנטלי. זה, כאילו, ורוב האנשים, רוב הזמן, מה שהם, 95% מהזמן, הם מבלים מחפש טריקים, לחפש קונצים, לחפש קיצורי דרך.
מדהים.
אתה כאילו מבזבז את הזמן שלך, והזמן שלך הוא לא, אין לנו כזה הרבה זמן. כן? ואתה מבזבז זמן שלך על קיצורי דרך. עכשיו, מה אתה, כאילו, אתה באמת חושב שקיצורי דרך כאילו, מובילים לחיים יותר טובים? מסתכל על כאילו, את קוראת ביוגרפיות, או מסתכלת על סיפורי חיים שאנשים מצליחים. כן? זה לא קרה בגלל טריקים. זה לא קרה בגלל שהם עשו איזה קיצור דרך. הם עשו שינוי בעצמם. יש את הקטע של השינוי הזה.
ומשם הכל מתחיל. ושם זה המרחב, זה גם המרחב היחידי שבו אתה באמת יכול... זה המרחב היחידי שיש לך השפעה עליו, על העולם אתה לא יכול להשפיע, אתה יכול להשפיע עליו.
יש ספר מפורסם שנקרא חשוב והתעשר.
נכון, נפוליון היל.
הספר הזה, כן, הוא אחד הספרים הכי משפיעים בעולם, בטח במאה השנים האחרונות. והוא כותב שם בהתחלה, שיש שם סוד בספר. יש שם סוד שמסתתר בדפי הספר, ומי שיקרא בעיון ימצא אותו. עכשיו, למה הוא כתב שיש סוד? אין סוד בספר.
אני עדיין מחפשת את הסוד.
כי הוא יודע שאנשים מחפשים את הקיצור דרך. הוא ידע את זה. והקיצור, כאילו, הקיצור דרך לא נמצא שם, הוא לא יהיה, הוא לא... כאילו, זה פשוט בזבוז זמן. זאת אומרת, משהו כן קיבה, הוא קיבה שבזמן שאתה מחפש את הסוד, יחול בך שינוי.
זה נפלא, עכשיו... אני מאוד אוהבת את הכיוון חשיבה הזה. אני דווקא לקחתי את הסוד לפרשנות אחרת, של מהו הסוד.
קיצור דרך.
כן, אני חשבתי דווקא על כן, לא על קיצור דרך, חשבתי דווקא על המקום הזה של ככה נקרא גם שם הספר של חשוב והתעשר, אבל הייתי אומרת שהמקום שאליו אנחנו מכוונים את עצמנו בצורה טובה, שיוצרים את הפרפיגורציה, יש לנו אפשרות באמצעות המחשבה שלנו להשפיע על הרבה יותר דברים, לא רק בתחום האושר, אלא בכלל, ממה שהיינו רוצים, אבל אני אוהבת את הפרשנות שלך יותר, אז נראה לי שאני...
השם של הספר בעברית הוא חשוב והתעשר, באנגלית הוא Think and Grow Rich, ואני חושב שמילת המפתח היא Grow, grow, לצמוח. ומה שאנחנו מנסים כל הזמן, להצליח בנסיבות שלנו, מה שנקרא, עם מה שיש כזה. זאת אומרת, אני לא משנה שום דבר בי, ואני רוצה למצוא רק איזה טריק אחד, שיגרום לעולם סביבי להשתנות. עכשיו, זה בדרך כלל לא עובד. והעניין פה זה הצמיחה שלך. הבן אדם שאתה מתחיל, כשאתה מתחיל תהליך, והבן שאתה מסיים אותו, הוא לא אותו בן אדם. תיקח אנשים שהם בנו את העסק שלהם, אנשים מצליחים שאתה מעריך, ותסתכל את התהליך שהם עברו, והם עברו תהליך. עכשיו, זה לא שהם מושלמים, כן? אף אחד לא מושלם, אבל תסתכל איזה בעיה הם היו בתחילת התהליך, ואיך הם עשו מטמורפוזה. עכשיו, כל פעם שהם עשו קפיצה תודעתית, זה גם בא לידי ביטוי בהתנהגות שלהם. כן, אתן לך דוגמה על, כאילו, על אחת הקפיצות הראשונות שאתה יכול לעשות, במיוחד בתחום של מקצועות חופשיים. כן, אנשים שבעולם של מקצועות חופשיים, זה אנשים שהם זה העסק. וזה מבלבל מאוד. כי אתה הרבה פעמים, אני חושב שזה הבעיה מספר אחת שלהם, שהם מתביישים. הם מתביישים להציע את השירות שלהם לאנשים שזקוקים לו. כי אם הם יגידו לי לא, אז זה אומר שאני לא טוב, כאילו הם דוחים אותי.
אז אני רוצה רגע באמת שנייה אחת לסכם את כל הרעיונות המדהימים שלטה פה, לשאול דבר ראשון, איפה אפשר למצוא עוד פרטים על סדנת הזון, כי זה נשמע לי ככה כמו אחד התהליכים שהיו מקצרים לי את הדרך בהרבה, כי אתה מדבר כאן על כל כך הרבה דברים, וגם החיים הם מעגלים, בעצם הרבה פעמים אתה נמצא באיזשהו מעגל, ופתאום מוצא מחדש את הצורך הזה לעשות את הכיוון, אז איפה אפשר למצוא את כל הפרטים האלה, וככה להעמיק
אפשר
פנימה?
אפשר למצוא את זה גם, בעיקרון, אני מעדכן בזמן הקרוב, גם בעמוד הפייסבוק שלי, אליה ולאלוף, גם באתר הפייסבוק שלי, באתר שלי, סליחה, אליהוולאלוף.com, אפשר לעקוב שם, ואני אעדכן את זה. יש גם רשימת תפוצה, כזה ניוזלטר שאני שולח פעם ב...
אנחנו נשים, נשים גם את כל הפרטים כאן בתחתית של הפודקאסט. אני רוצה להודות לך על כל המידע המדהים הזה, ושתעזור לכמה שיותר אנשים למצוא את הזון שלהם, כי זה נראה לי ככה איזשהו ייעוד מאוד מאוד... חשוב, במיוחד עם האחוזים והפרופורציות של אנשים שמאושרים מהחיים שלהם כל כך נמוכים. המון המון תודה.
היה לי לעונג. תודה לך.
עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. משאלות, ייעוץ והרצאות, צרו קשר באתר yaelglaser.co.il. הופק על ידי פודקאסטיקו.